טוב, אז כמו שרשמנו היום, אנחנו רוצים לעסוק בנושא שהוא קשור לשבוע שעבר, אבל פותח אותנו לעוד נושא רחב בפני עצמו, וזה העניין של הקשר שיש בין עליית הדורות מבחינה רוחנית בעולם, לבין ההתקדמות המדעית. ונסביר למה הכוונה. זוכרים שדיברנו ששם באיגרת, באיגרת צדיק א', שראינו שבוע שעבר, הרב קוק דיבר על זה שבעצם יש קשר מאוד ישיר בין המעשים של האדם, בין המוסר, לבין מה שקורה בטבע. נכון? האדם הראשון חטא, ובעצם זה ה... זה הסביר את הירידה של העולם. זאת אומרת, הארץ לא עשתה את מה שהעצים לא עשו את מה שהם עשו. יש גם מושג שמיעוט הירח שלא דיברנו עליו. כל הנושא של הלבנה הייתה בעצם, היה לה איזושהי הערה גדולה כמו השמש והיא ירדה. כל הדברים האלה קשורים לחטא של האדם הראשון. זאת אומרת, יש קשר בין ה... בעניין הזה, גם לכיוון ההפוך. זאת אומרת, כיוון ההפוך, הכוונה היא לכיוון של העלייה. דיברנו על הירידה. זאת אומרת, האדם יורד, העולם יורד. אבל יש גם כיוון הפוך, שהוא בעצם לא הפוך, אלא אחרי שיש ירידה, מה קורה אחרי שיש ירידה? אז יש עלייה. ומבחינת העולם, יש כל הזמן עלייה של הדורות. תשאלו... כולם יודעים את זה, נכון? מקובל להגיד שיש ירידת הדורות, אז כמובן איך מיישבים את הסתירה הזאת?
בגדולים יש ירידה?
יפה, בגדולים יש ירידה, בכלל יש עלייה, זה הסבר ידוע, כתוב בכמה וכמה ספרים, הרב קוק מביא את זה בכמה מקומות. הכלל עולה, חוק כלים שלובים, כן, ככל שהכלל עולה, הפרטים יורדים, כי בעצם הפרטים פחות צריכים את הכלל, כי הם בעצם מחזיקים את עצמם, והם כבר יכולים להניע את עצמם. זה כמו ילד קטן שצריך שיתנו לו יד כדי ללכת, וכשהוא גדל הוא בעצם הולך לבד. אגב, זה מסביר הרבה דברים, אולי דוגמה רק דבר אחד, הנושא של ניסים, נושא של ניסים גלויים וניסים נסתרים. בעינינו, נחשב בעיני העולם, נחשב שאם יש נס גלוי, זה דבר יותר גדול מנס נסתר, נכון? נס גלוי זה נס שכולם רואים את יד השם, אי אפשר להתווכח על זה, הים נפקע לשתיים וכן על זה הדרך, כל מיני דברים מהסוג הזה. ונס נסתר הוא כמובן, איך הוא קורה? בתוך הטבע, בתוך החיים, בתוך המציאות הפשוטה. אז העולם חושבים שנס גלוי יותר גדול, האמת היא, מה האמת? שנס הסתר הוא יותר גדול. למה נס הסתר הוא יותר גדול?
להביא את הדבר, דבר כזה גדול בדרך הטבע.
זאת אומרת, לראות את יד השם, כשהיא בתוך, שזה נראה מלובש, זה נראה מוסתר, אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא, ואתה אומר, לא, אני כן רואה, אני מבין שזה, שהוא עומד מאחורי כל המאורעות האלה, זה דורש מדרגה רוחנית יותר גבוהה מאשר משהו שאי אפשר להתווכח עליו, פשוט רואים אותו ואומרים, בוא, אתה צריך להיות כבר כופר מאוד גדול כדי לראות איזה דבר כזה, ולא לראות שזה יד השם. אז אם מסתכלים על המהלך של הדורות, אז רואים שיש ירידה בניסים, נכון? כאילו, פעם היה ניסים גדולים, יציאת מצרים, עוד המשיך קצת אחר כך, בימי יהושע, ופה ושם יש כל מיני איזה כאלה, הופעות כאלה, והיום נראה לי אנחנו גם לא כל כך, אנחנו מצפים לאיזה נס גלוי, כאילו, לא יודע, מישהו נגיד רוצה בשביל חזוק האמונה שלו, שהוא פתאום יראה איזשהו, לא נראה לי שזה כל כך, נראות שפעם אמר לי מישהו במילואים, שמרתי פעם איזה מישהו בחרמון, איזה 4 שעות באיזה עמדה, אני זוכר את זה עד היום את השיחה הזאת. הוא אומר לי, תשמע, תקשיב, אם היה פה איזה נס גלוי, אין, אני חוזר בתשובה מיד על המקום. ולמה אין היום? אז הייתי ממש, המילואים הראשונים שלי, הייתי ממש אחרי הישיבה, לא כל כך עוד, לומד ובקי בכל מיני דברים, אבל אמרתי לו, תשמע, תן לי קצת לחשוב. יש לנו 4 שעות, אני אחשוב קצת, אני אחזור אליך עוד כמה דקות, כי אנחנו ביחד, כן? אבל בעמדה, אבל... ואז ככה, אחרי מחשבה, פתאום קלטתי את הנקודה הזאת, אחרי זה ראיתי שהיא פשוטה, שהיא כתובה בספרים וזה, אמרתי לו, תשמע, נס נסתר זה יותר גדול מנס גלוי. אתה לא צריך לצפות לנס גלוי, יש לך מלא ניסים, רק תסתכל על המציאות, תסתכל מה קורה פה, כל השואה והמלחמות וקיבוץ גלויות וכהנה וכהנה. על כל פנים, זה תוצאה של עליית הדורות. זאת אומרת, ככל שהדורות עולים, אז הם פחות צריכים את היד הזאת שיתנו להם, והם יותר יכולים להחזיק את עצמם. אגב, עוד דוגמה יפה שהרב קוק משתמש בה יסוד הזה, יש לו שיח עם יהודי שקראו לו דובר מילשטיין, לא כל כך משנה את צורך העניין, סתם מספר לכם כאילו אם תתקלו בזה לימוד של האגרות בעזרת השם, אז תראו את זה. יש כמה מכתבים ביניהם, מה שקורה במכתבים ביניהם זה שהילדים, הבנים של היהודי הזה, שני בנים היו לו, שהם מבחינתו יצאו לתרבות רעה ונהיו קומוניסטים. והם מאוד מאוד חזקים בעניין הזה, באמונה, בתנועה הקומוניסטית, ולאט לאט הם מתרחקים ככה מהיהדות, והוא ממש שבור, הוא ממש כואב לו מאוד הסיפור הזה. ואז הוא פונה לרב קוק ותגיד, מה אני אעשה? מה אני אעשה איתם? ממש. והרב קוק אומר לו, תקרב אותם, תאהב אותם, תסביר להם שכל מה שהם רוצים, זה כלול בתוך התורה. בתורה יש גם צדדים קומוניסטיים. ובתורה יש כל האידיאלים הגדולים שהם רוצים, תסביר להם, זה נמצא, אבל תקרב אותם, מה תרחיק אותם? הוא אומר, מה, אבל איך אני יכול לקרב אותם? הם ממש מתרחקים, והם כבר לא שומרים, מצוות וכל זה. והוא חוזר אליו, ואז, באחד המכתבים, הוא אומר לרב קוק, תקשיב, זה לא רק אתה, זה לא ממש סיפור פרטי שלך. הוא קורא לזה, הקליפה איבדה את כוחה. הכפירה איבדה את כוחה, זאת אומרת, פעם, הכפירה הייתה דבר חזק. הייתה, כשמישהו אומר לך, אני לא מאמין, כשמישהו אומר לך, אני כופר, זה היה, הוא כאילו, הוא באמת כופר. זאת אומרת, הוא באמת, יש מאחוריו איזה מחשבה עמוקה וגדולה, עם תפיסות עולם, שהוא זה. הוא אומר לרב קוק, עם עליית הדורות, שהוא מסביר לו את העניין הזה של עליית הדורות, עם עליית הדורות, יש בעצם כבר איזו אמונה שבסך הכל היא כבר נמצאת תבועה בתוך העולם אפילו, לא רק בתוך עם ישראל. אגב, זה לא רק עם ישראל. איפה אנחנו יודעים שהעולם מתקדם מבחינה אמונית? מה?
הרבה יותר מאמינים.
הרבה יותר מאמינים. איך רואים את זה שהרבה יותר מאמינים?
חוקים, מוסר.
מוסר וחוקים ודתות, הנצרות והאסלאם, כמו שהרמב״ם כותב, הם קידמו את העולם לאמונה באל אחד, עם השינוי של עם כל ההבדלים העצומים שיש בינינו ובין הנצרות והאסלאם, אבל אחרי הכל, הם יצאו מהתפיסות האליליות, מהתפיסות הרומיות הקדומות, מהתפיסות והם הגיעו לאמונה באל אחד. כלומר, העולם באופן כללי מתקדם, ועם ישראל בוודאי מתקדם בעניין הזה, ולכן, אומר לו הרב קוק, תרגע, כאילו במילים שלנו, אומר הרב קוק, תרגע, הם לא באמת כל כך כופרים כמו שאתה חושב, כי נקודת האמונה באופן כללי בכל המציאות היא נמצאת בצורה חזקה, ולכן עכשיו זה בידי ביטוי שמחפשים כל מיני דברים חדשים, ולפעמים לא מוצאים את זה ביהדות, מחפשים את זה במקומות אחרים, וזה נראה כלפי חוץ, כאילו וואו, איזו כפירה מטורפת, אבל זה לא, זה כבר לא יכול להיות ככה, כי באופן כללי העולם כבר נמצא באיזושהי נקודה מתקדמת של אמונה, ורק בקצה יש שם עוד דברים שנראים, אבל הם לא באמת כאלה עמוקים. בואו נחזור רגע על כל זה אמרנו ככה איזשהו פתיח כזה לגבי הנושא הזה של עליית הדורות והירידה שלהם. אבל בואו נחזור רגע לנקודה שאותה אנחנו רוצים להדגיש, וזה הקשר שיש בין עליית הדורות לבין ההתפתחות המדעית. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה ומשמעותית. ופה הרב קוק נותן לנו דוגמה ואיכשהו בסייעתא דשמיא בדיוק התגלגלתי עכשיו לאיזה משהו, שתכף אני אראה לכם ברמב״ם במורה נבוכים, שמאוד מתחבר לעניין הזה. אבל קודם כל נקרא רק את המשפטים האלה של הדוגמה של הרב קוק. זה נמצא בסוף האיגרת הקודמת שלמדנו בפעם שעברה, ואומר הרב קוק ככה, תראו. כן, תוכן הדבר, שיש משקל מיוחד לכל רעיון ומחשבה לזמן לידתו ופעולתו. שימו לב, באין שום מקרה והזדמנות בלתי מכוונת כלל. אין שום מקרה, הכל מכוון. למשל, אנחנו יכולים להבין, אם היה נודע דבר תנועת הארץ לפני כמה אלפים שנים למפרע בהמון, היה המין האנושי מתיירה לעמוד על רגליו, פן ייפול מכוח התנועה. וקו החומר שהיה מתיירה לבנות בניינים רמים. וזה היה מביאו לרפיון לב, למניעת פיתוח שאין לשער. והחשבון של כוח המשיכה לא היה יכול להבטיחו אחרי ראותו בעיניו, שכל דבר העומד על דבר מתנועע אינו בטוח מנפילה. רק אחרי בגרות של הרגל יפה, היה מקום לצאת ההכרה של תנועת הארץ שלא תקבל האנושיות מזה, אך טוב. אז למה הוא מתכוון? לאיזה תופעה בטבע, לאיזה עניין בטבע?
המשיכה,
מה? עוד, רגע, עוד לפני כוח המשיכה, זה הוא אומר אחר כך, אבל קורה שוב. אם היה נודע דבר תנועת הארץ לפני כמה אלפים שנה למפרע בהמון. מה זה תנועת הארץ? סיבוב הכדור. כי מה חשבו? מה חשבו תמיד?
שהעולם מרובע.
העולם שטוח. כדור הארץ עומד, כדור הארץ עומד, השמש מסתובבת סביבו. כידוע, מי גילה? מבחינת החוקרים. מה? גלילאו. גלילאו, גלילאי. אתם יודעים ש... מה עשו לו? מכירים?
לא, שמו אותו לא.
רצו להרוג אותו ושמו אותו בכלא, נידו אותו, נידו אותו, שמו אותו בכלא. מה, יש פה איזה בעיה? זה עובד, לא? אז נחזור. אגב, אתם יודעים, שמעתי בחדשות לפני, לא אתמול, לפני משהו כמו 20 שנה, שלא, באמת, יום אחד אני פותח חדשות, לא סוגרו מתי זה היה בדיוק, אבל משהו כזה, בסוף החדשות, לפעמים אתם נכון שכם אומרים כל מיני דברים כאלה, פתאום יש איזו ידיעה כזאת, הכנסייה הנוצרית החליטה לזכות את גלילאו גלילאי, באמת, מהנידוי שעשו לו. כאילו עכשיו הנשמה שלו כזה, כאילו אתם יודעים, כזה נחה כזה בקבר, כאילו ברגוע, עד עכשיו היא כנראה בקף הקלה הייתה שם כל הזמן כתוצאה מהנידוי הזה שעשו לו. ווואלה, ברוך השם, שחררו, החליטו לשחרר אותו מהזה, סוף סוף הם גילו שהם מה לעשות, הוא צדק. כאילו, מבחינתם זה היה, וואו, כאילו, אתה הופך פה, הופך סדרי עולם. אבל בואו נחזור לענייננו. אומר הרב קוק, שימו לב, זה מכוון מאוד הזמן מבחינת המהלך האלוקי, מתי הדבר הזה יתגלה, אגב, שמתם לב למילה, להמון, בהמון. למה הוא אומר בהמון? קורה שוב.
גלילאו גילה את זה, פשוט המון לא קיבל את זה.
היו יחידים, תראו, אם היה מתגלה דבר תנועת הארץ לפני כמה אלפים שנה למפרע, בהמון. יחידים תמיד ידעו את זה. גדולי ישראל ידעו את זה. אבל זה לא שינה לכך שאם היית שואל את רוב האנשים בעולם, תגיד מה הם אומרים? כדור הארץ עומד, והשמש סובבת סביבו. ולפני 350, 360 שנה, פתאום גילו את זה, וזהו, וזה התחיל להתפשט הדבר הזה, וכל החושבים אחרת. למה זה דווקא אז קורה הדבר הזה? מסביר הרב קוק, יש לזה סיבה. מה הסיבה? מה? הסיבה היא לא דווקא ספציפית תנועה מסוימת, כי זה קצת עוד לפני. זה עוד לפני תנועת ההשכלה קצת, אבל הסיבה היא הבגרות של האנשים בעולם לא להיבהל מזה שהם כל הזמן בתנועה. כי הרי זה מפריע. אתם מכירים את זה? אולי היום כבר הילדים כל כך חכמים, שזה כבר לא קיים הדבר הזה, אבל אני זוכר שכשהיינו ילדים, אז נורא פחדנו מזה שנגיד, אם אנחנו נוסעים באוטו, איך אנחנו כאילו יושבים? זאת אומרת, כאילו, אם האוטו נוסע, איך אנחנו יושבים? כאילו, לא... לא כך...
לא זז.
מה?
כאילו, לא זז.
כאילו, אתה לא זז, אבל זה זז. איך אתה לא זז? זאת אומרת, בעצם, אומר הרב קוק, האנשים בעולם היו פוחדים לעשות שום דבר, אם הם היו יודעים, כשהעולם היה צעיר יותר, וממילא פחות מתוחכם, פחות חכם, פחות בעל יכולת של הסתכלות יותר מרחבית, יותר מופשטת. היית אומר לו, אנחנו בתנועה כל הזמן, הוא אומר, לא רוצה לבנות שום דבר, אתה נבנה בית, מחר הוא ייפול. כי הרי הכל זז כל הזמן, מחר זה ייפול. אז מה הטעם בכלל, מה הטעם בכלל לחיות? מה הטעם בכלל ליצור דברים? לא נעשה שום דבר.
לא,
לא קרה כלום, לא קרה כלום כי הכדור עומד. אבל אם הם היו עם העולם לפני 1,000 שנה, לפני 2,000 שנה.
זה שגילו את זה לא אומר שזה היה ככה, שזה התחיל מעכשיו.
לא, לא שזה התחיל מעכשיו. הוא מנתח, עזוב, מה שקיים קיים, אנחנו רואים את העובדות. הוא אומר מה היה אם לפני 1,000 שנה היית אומר לאנשים, תקשיבו, מה שחשבתם עד היום לא נכון, אתם זזים. הוא אומר,
אני אומר כאילו, למה הם חיים, הם כבר חיים 40 שנה, 50 שנה, לא יודע כמה, לא קרה להם כלום, למה שהם פתאום יפחדו, כי הם גילו את הדבר הזה.
בסדר, כי אדרבה, אתה, קודם כל, אתה יודע שכל תוחלת החיים היותר קטנה, ואדם מגלה את זה לא כשהוא בן 40-50, הוא מגלה את זה כאילו, בתור ילד, ואז הוא מפסיק, כאילו, הכל היה, אתה לא יכול לדעת מה היה אילו. אומר, אם זה היה אילו, אתה היית רואה פשוט השבטה שלמה של המציאות. אתה מתייחס לזה כאילו כבר חיים רגיל, ושאתה פתאום יודעים את זה. הוא אומר, אם היו יודעים את זה, פשוט העולם לא היה מתפתח. כי כל אחד שהיה ילד היה לומד את זה בבית ספר, בכיתה ב', והיה אומר, אני לא, 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 לא רוצה לעשות כלום, לא יודע מה יהיה. כולם היו מפחדים, וכולם היו במין איזה חוסר... אז מתי זה השתנה? ברגע שהגיע לאיזושהי נקודה של בגרות, נקודה של מספיק, הרי העולם הוא כמו בן אדם, שהוא כמו ילד, שהוא גדל, ואז הוא נער, ילד ונער ובוגר וזה, וככה הוא מתבגר, מסתכל, ככה העולם, העולם מראשיתו הולך בתהליך כזה של עלייה, וכל תגלית מדעית, וזה כאילו השורה התחתונה העיקרית, פה זה רק דוגמה, בואו עכשיו אתם יכולים לתת אתם 1,001 דוגמאות אחרות, של דברים שאם היו מגלים אותם לפני איקס שנים, הם לא היו עושים טוב, הם היו עושים הפוך. הם לא היו יוצרים דווקא שמחה וגילינו, והנה עכשיו אנחנו זה, אלא היו יוצרים דווקא הרבה מאוד ספקות וחולשה וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אומר הרב, זה מאוד מאוד מדויק כל דבר מבחינה מדעית, מתי שמגלים אותו, זה מתאים מבחינה רוחנית, מוסרית וכולי, ליכולת הקליטה של העולם. זאת אומרת, ככל שאתה רואה מדע מתפתח יותר, זה סימן לעולם שמבחינה רוחנית הוא מפותח יותר. וממילא הוא יכול לגלות יותר, ולא שזה יעשה לו שיבושים באמונה, אלא דווקא יחזק אותו באמונה, ויעצים את היכולת התפיסתית שלו, והלימודית שלו, והרוחנית שלו, והערכית שלו, והכל, ולא הפוך. מה אמרתי לכם, ראיתי ברמב״ם, דבר מדהים, יש מאמר ברמב״ם, ברב קוק, מאמר שהוא מסביר את החידושים של הרמב״ם במורה נבוכים. הוא יוצא נגד איזה מאמר, היה איזה יהודי אחד שקראו לו רבי זאב יבץ, שהוא כתב מאמר נגד הרמב״ם במורה נבוכים בכל מיני נקודות. והרב קוק יוצא לעומת הרב יבץ הזה, ואז הוא מסביר את כל מה שהוא כתב, הוא מסביר את כל הדברים האלה נגד. ממש לקראת סוף סוף המאמר, הוא אומר דבר מדהים. תראו, מה שתפס הרב המחבר את רבנו בדבר תכלית הבריאה, שהרמב״ם כתב שאין לצייר שהכל הוא רק בשביל האדם, אלא שיש מגמה עליונה של ההוויה כולה ידועה רק ליוצרה. הרמב״ם כותב, התכלית של הבריאה היא לא רק לטובת האדם, נכון? כולנו מכירים את הרמח"ל וזה, מה התכלית של הבריאה? להיטיב לאדם. אומר הרמב״ם, זה תכלית א', אבל יש תכלית עוד יותר גדולה מזה, והיא לא בשביל האדם, אלא היא בשביל העולם. משהו, יש דברים שהם מעבר לאדם. יש תכליות שאנחנו לא יודעים אותן, אבל הן יותר גדולות מהאדם. ואז אומר הרב קורי, אנחנו צריכים להחזיק טובה לרבנו, אשר גידה את דעתו, שהיות כל ההוויה כולה בכללותה רק לצורך האדם, אין זה יסוד שהתורה עומדת עליו. כי הלא כל הכופרים שנתרבו בעולם, בייחוד מאז שנתרבו הגבולים הקוסמיים, על פי שיטתו של קופוריקוס והבאים אחריו, לא יסדו את כפירתם כי אם נגד זה היסוד, שחשבו שכל עיקר האמונה מושרש הוא רק על להיות האדם מרכז היש כולו. ובעת שהציור היה שהארץ עומדת באמצע והגלגלים סובבים עליה, היה ציור זה נוח להתקבל. אבל עכשיו שהציור נתרחב עד כדי התפיסה שכל הכדור הארצי כולו, לא נחשב כי אם גרגיר קטן בתהום אינסופי, באו מזה לכפירה מוחלטת. וכן צריכים לנו להתפאר בהשקפתו של רבנו שהציל את מעמד האמונה. וכמו כן עשה בדבר התכלית שלפי אותה השקפה שהאדם לבדו הוא תכלית היש, הלא פשוט שיש מקום לתורה ואמונה. לפי אותה השיטה מרחיבה את התכלית הכללית יותר מגבול האדם, הרי יש מקום לטעות בו וכו'. זאת אומרת, אומר, קיצור, מסביר הרמב״ם, מסביר הרב קוק את הרמב״ם, שאדרבה, מתי חשבו שהכל זה לטובת האדם? כל התכלית היא לאדם, כאשר האדם היה המרכז. האדם חשב שהוא המרכז, ואז היה לו יותר ביטחון ויותר עוצמה, והוא חשב שהכל בשבילו. אגב, אתם מכירים את זה, אני לא יודע אם יצא לכם פעם, אבל אני זוכר פעם אחד הילדים שלי, כשהם היו קטנים, לפני הרבה שנים, הילד היה בן 5, אני רואה שאמרתי לו, תשמע, שבת נוסעים לסבא וסבתא. אז הוא אומר, רגע, סבא וסבתא, איפה הם גרים? נכון, הם גרים במקום זה וזה. הוא אומר, כן, הוא אומר, אני רוצה לראות את זה על הגלובוס. הבאנו גלובוס, ואז הוא אומר, הנה הבית של סבא וסבתא, מבחינתו, כל הגלובוס, כל היבשות, כל האוקיינסים, וואי, איזה יופי, הנה הבית של סבא וסבתא. כאילו, זה לא רואה, הבית פרוש לא רואים את הבית, רואים בקושי את ישראל, בתוך ישראל, רואים את השם של העיר הזאת, והנה סבא וסבתא, מה ילד רואה? מבחינתו, כל הגלובוס זה בשבילו, הוא מרכז העולם, הכל זה בשבילו. למה יש את כל האוקיינסים, את כל ה... כדי שהוא יוכל להגיע, סבא וסבתא, זה מה שמעניין. כלומר, כשהעולם היה קטן, העולם היה מרוכז בעצמו, אז גם התכלית הייתה לאדם. אבל אומר הרב קוק, הרמב״ם גילה לנו, דברים שגם כתובים בקבלה, שרגע, שזה האדם הוא חלק קטן, הכדור הארץ הוא חלק קטן מכל העם, מכל הדבר הגדול הזה, ולכן יש הרבה דברים הרבה יותר גדולים, ולכן גם התכלית היא הרבה יותר גדולה, והאדם היום יכול לתפוס את זה, וזה לא מקטין אותו. והוא לא חושב בגלל זה שהוא לא חשוב, והוא לא משמעותי, והוא לא זה, אלא אדרבה. הוא אומר, וואו, כאילו אני חלק מדבר ענק, אני חלק מדבר גדול, וואו, שאני חלק מהדבר העצום הזה. אבל הדבר הזה יש לו הרבה מאוד משמעויות, גם מבחינה תורנית, גם מבחינת התורה. עליית הדורות היא גם עלייה בתורה. התורה שלנו גדלה. התורה שלנו מתפתחת. אני אסיים בזה. אתם יודעים שבספרי קבלה כתוב שהדור שלנו יכול להשיג מבחינת לימודי קבלה דברים שלא יכלו להשיג בדורות הקודמים. אתה אומר, רגע, אבל הדור שלנו כזה קטן, לא? כל הזמן אומרים, מה, הדור שלנו, פלאפונים, עניינים, רק... כל הזמן, מה מעניין את האנשים, רק שטויות וזה, ו... אבל הנה, מבחינה רוחנית יכולים להשיג דברים שפעם לא יכולים להשיג. המשל שמסביר את זה, המשל ידוע, אתם בטח מכירים אותו, כתוב בהקדמה לספר אחד מהראשונים שבולע לקט, ננס שעומד על גבי ענק. קחו אדם שהוא בפני עצמו כאילו קטן, שימו אותו על הכתפיים של אדם ענק, מי עכשיו יותר גבוה? הננס. למה הוא יותר גבוה? כי הוא עומד על הרגליים שלו. זה המשל שלנו. אם תיקח הדור שלנו, כאילו תיקח אותו בפני עצמו, תנתק אותו מכל שרשרת הדורות, תעמיד אותו ליד דורות אחרים. כמו שאמרנו, בנשמות הפרטיות יש ירידה. בגדולים יש ירידה, בנשמות הפרטיות יש ירידה. אבל אם אתה לוקח את כלל הדור, הרי הוא נמצא על גבי הענק, הוא נמצא על גבי כל הדורות שלפניו, ואז מתברר שהוא רואה יותר גבוה. הוא יותר גבוה, הוא רואה יותר גבוה. הוא רואה יותר גבוה, יכול גם לקלוט יותר גבוה. ולכן ההשגות שלו יותר גבוהות. הכל הגדול מחברו, גם יצרו גדול ממנו, אז לכן גם יש יצרים גדולים בדור הזה, ויש עוצמות גדולות של, 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 של יצר. אבל העוצמות של היצר הם עצמם סימן לעוצמות של, של, ה, של היכולות הרוחניות, של ההשגות הרוחניות, המדעיות, והם אלה גם הרוחניות. הדבר הזה אפשר לעשות עליו עבודת דוקטורט מאוד מעניינת, לבדוק כל מיני גילויים מדעיים, מתי הם התגלו ולמה זה התאים שהם התגלו דווקא בתקופה הזאת ולא 20 שנה קודם, 50, 100, 500 ו-1000 שנה קודם. לא, עכשיו הזמן לגלות את זה, אז עכשיו מבחינה רוחנית אנחנו... זה יעשה טוב לעולם, ואז הקדוש ברוך הוא כאילו משחרר את זה. כאילו משחרר את הידיעה הזאת, ואז היא פועלת בצורה חיובית וטובה בעולם. טוב, נגמר לנו הזמן, בעזרת השם.